גיטין דף י"א. אנחנו מתחילים בשש שורות האחרונות של העמוד הקודם. בעצם כדאי שנחזור ונקרא את המשנה שקראנו. כל השטרות העולים בערכאות של אקום, אף על פי שחותמיהם עובדי כוכבים כשרים. והגמרא הסבירה, כיוון שהיה קניין של כסף, וכיוון שזה ערכאות, הם לא יזלזלו בעצמם להוציא שטר אם זה לא באמת נכון, לכן סומכים על זה, חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים. אב שמעון אומר, אף אילו כשרים, גם גיטי נשים ושחרורי עבדים. כמובן שכתב את זה סופר ישראל לשמה, וסומכים על ידי המסירה. לא הוזכרו אלא בזמן שנעשו בעדיות. את המשפט הזה על הגמרא תבאר. אז אנחנו מדלגים וחוזרים לגמרא. רב שמעון אומר אפילו כשרים. אז אנחנו שואלים על רב שמעון והולב בני כריתות נינו. גויים לא יכולים לכתוב גט. אמר רב זיירה ירד רבי שמעון לשיטתו של רבי אלעזר. דאמר הידי מסירה כאן. אז כיוון שזה נמסר בפני ידים יהודים כשרים, הגט כשר. רשי למעלה אמר שכתב את זה גם מובן סופר ישראל. שואת המראה, עדיין זה לא מיישב לנו. והרי, ואמר הבבא מודה רבי אלעזר במזויף מתוכו שפסול. ופה חתומים גויים כאן. זה מזויף מתוכו. עונה הגמרא, אוכל במעסקינה בשמות מובהקים. זה שמות שברור לנו שהם גויים. כל מי שיראה את זה לא יסמוך על החתימות. אין חשש. הוא יברר מי הם הידי מסירה. איך אדם בשמות מובהקים? אמר רב פופה כגון הורמיז, ואבודינה, בר שבתאי, ובר קידרי, ובתי, ונקים, אונה. אבל שמות שאין מובהקים, שואלת הגמרא, מהי? לא נכשיר גט, רב שמעון לא יכשיר גט הבא בערכאות של גויים? אז אם כך, יהיה אחי עד איתני, שרב שמעון סיים בדברה ואמר, לא הוזכרו, היינו לא הוזכרו שזה יהיה פסול בזמן שנעשו בעדיות. למה הוא דיבר על חילוק בין ערכאות לעדיות? ליפלוג וליסנה בדידה גם בערכאות עצמם יש חילוק. ויגיד במה דברים אמורים שאנחנו מכשירים גט דווקא בשמות מובהקים שאף אחד לא יבוא לסמוך על חתימת העדים הגויים. אבל שמות שאין מובהקים שמישהו יכול בטעות לסמוך על החתימה לא נכשיר. עונה הגמרא אוכנה מכמה. כך כוונת רב שמעון. במה דברים אמורים בשמות מובהקים? אבל בשמות שאין מובהקים. נעשה כמו שטרות של שאר שטרות של מכר שנעשו בהדיות שבוודאי לא סומכים עליהם ופסולים. אז כך גם פה אנחנו נפסול. מביתי מהמשפט האחרון במשנה שכתוב לא הוזכרו אלא בזמן שנעשו בהדיות, זה לא דברי רב שמעון אלא סייפה זה המשך של דברי תנא קמא. זה הסן לדברי ממון, לגיטי ממון. וככה הפירוש. אמרנו בתחילת המשנה שכל השטרות העולים בערכאות של אקום, אף על פי שחותמיהם אקום כשרים, אז על זה המשנה אומרת. לא הוזכרו גיטי ממון דפסולים אלא בזמן שנעשו בעדיות, אבל אם הם נעשו בערכאות הם כשרים. תניה אמר רבי אלעזר ברבי יוסי. כך אמר התנא רב שמעון לחכמים בצידו, והם מתווכחים ביניהם, והם אומרים, לא נחלקו התנאים הקודמים לנו. מי הם? רבי עקיבא וחכמים על כל השטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים, שאף על פי שחותמיהם עובדי כוכבים כשרים, ואפילו גיטי נשים ושחרורי עבדים, כמו שרב שמעון אמר, שסומכים על ידי המסירה. לא נחלקו, מתי נחלקו רבי עקיבא ורבנן, אלא בזמן שנעשו בעדיות. לא בערכאות. שרבי עקיבא מכשיר. וחכמים פוסלים. חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים, שזה גם חכמים יכשירו. גם בעדיות. למה? כי כל שטר שנעשה בעדיות, אז על מה אתה סומך בעצם? על העדים שחתומים שם. על העדים חתומים שהם גויים אי אפשר לסמוך. אבל גט שנעשה בעדיות, על מי אתה סומך? אתה סומך על העדים? העדים האלה גויים, מי סומך עליהם? אז ודאי יבררו מי הם העדי מסירה. לכן אם זה נעשה בעדיות זה כשר. כמובן מדובר כאן בשמות מובהקים של גויים. רבי שמעון בן גמליאל אומר, אף אילו, מה שעכשיו אמרת בגיטי נשים שנעשו בעדיות שהם כשרים, זה דווקא במקום שאין ישראל חותמים. שאף ישראל לא רגיל לחתום על גיטי נשים. אבל במקום שישראל חותמים, לא. למה לא? אפילו אם זה שמות מובהקים, רבי שמעון בן גמליאל חושש, אומר, אם אתה תתיר בשמות מובהקים, מחר מישהו יחתום, יכשיר גם בשמות לא מובהקים. ואז לא יזהו לגמרי שזה באמת גוי, ויסמכו על החתימה, ויכשירו את זה בטעות. יוצא שרבי שמעון גמליאל גוזר, אז הגמרא שואלת אם ככה, מקום שאין ישראל חותמים, נמי נגזר עד מקום שישראל חותמים? אז זה הגמרא אומרת, זה כבר מדי רחוק. למה? שמע בשם המחליף. שם בשם, עוד אנשים יכולים לטעות ולהחליף. אבל מאטרה באטרה, זה אנחנו לא חוששים, זה לא מחליף. רבי נסבר להכשורי בכנופיית הרמאי. זה כינוס של הגויים, אבל לא בית דין מוסמך וגמור. היינו של גויים. אמר לו רפרום, ארכאות נם. רשי אמר במשנה, ארכאות בתווה הדיינים קבועים שלהם. דווקא שמה. אומרו, והי שטור פרסוי, שטר שכתוב בפרסית. שעשו אותו גויים פרסים, דמסרי נעלי באפס העבי ישראל, שמסר את השטר בפני יעדים מישראל, מגבין אל בי מבני חורים. זה תקף וגובים בזה מבני חורים. שאתה מראה ואולו, יד אלה מקרה, הידי מסירה לא יודעים מה כתוב בשטר, עונה כבר בלי יד. הם יודעים לקרוא פרסית. והוא בהינה כתב שאינו יכול לזייף ולהיקה. הפרסים היו רגילים לכתוב את השטרות שלהם על קלף רגיל שהוא לא מעובד מספיק. אז אפשר למחוק ולתקן ואף אחד לא שם לב למחיקה. עונה הגמרא בידי הפיצה. הפיצה הכוונה שעשו בו, עברו על הקלף הזה במאה הפצים, ואם כן, כל מחיקה שעושים היא ניכרת על השטר. שאתה אומר, רבי אינה שיחזור, רבי אינה את הדין שצריך שיחזור מעניינו של שטר בשיטה האחרונה, צריך בסיכום, בשורה האחרונה, לסכם את השטר. ולהיקה עונה הגמרא בידי מהדה. אז היא, אחי, אם זה שטר כל כך טוב, אז ממשב דנמי, שיגבה ממישהו הבודים. עונה הגמרא לית ליקלה. מי מוציא את הכל על השטר? העדים שחותמים על השטר. וכיוון שפה חתמו עדי פרסים, היינו עדי גויים בפרסית, הם החותמים, הם לא הוציאו כל. אז במקרה שאין כל, אי אפשר לגבות ממישהו הבודים להפסיד את הלקוחות, באופן שהם לא יכולים להיזהר. בואי מנהיר, יש לו כשמר רבי יוחנן. עדים החתומים על הגט, ושמותם כשמות עובדי כוכבים. מהו? שטר כזה שבא מארץ ישראל, נכשיר אותו או לא? אמר לו, לא בא לידינו אלא לוקוס ולוס והכשר. כיוון שהשמות האלה הם ודאי שמות של גויים, ואף אחד לא יסמוך עליהם, אז יבררו מי הם העדי מסירה, וזה קשה. ודווקא לוקוס ולוס זה לא שכיחי ישראל דמאסקי בשמתי, אין ישראל מצויים שקוראים להם בכזה שם. אבל שמעת אחינה דשכיחי ישראל דמאסקי בשמתי, לא נכשיר, כי אנשים יתעו, יחשבו שזה עדי ישראל. היתווי, כתוב בברית הגיטין הבאים ממדינת הים. ועדים חתומים עליהם, אף על פי ששמותיהם כשמות עובדי כוכבים, קשרים. למה? מפני שרוב ישראל שבחוץ על הארץ, שמותיהם כשמות עובדי כוכבים, וכנראה מי חתומים כאן? יהודים. אומרת הגמרא, מה הקושייה? אל תמקד קטני תמה. מפני שרוב ישראל שבחוץ על הארץ, שמותיהם כשמות עובדי כוכבים, אז אני אומר שזה ישראל. מה שרבי יוחנן הכשיר זה במקרה שאתה אומר זה בוודאי גוי, ואז אף אחד לא יסמוך על זה. מי כדאמר כי מתנית בו אמיני? שלוקיש לא שאל אותו על גיטים שבאים מארץ ישראל, אלא על גיטים שבאים מחוץ לארץ. ופרשת למי מתנית שבאמת זה קשר, למה? כי מן הסתם, למרות שזה שמות של גויים, מן הסתם החותמים הם חותמים יהודים. אומרת המשנה, האומר תן גט זה לאשתי. ושטר שחרור זה לעבדי. ככה איש אחד קורא לשליח, אומר לו, תראה, קח את הגט הזה לאשתי. שטר השחרור הזה להבדיל. אם רצה לחזור בשניהם, יחזור דברי רב מאיר. השליח לא זכה בזה לאישה, ולא זכה בזה לעבד. הבעלים יכול להתחרט. חכמים אומרים, אנחנו מסכימים עם רב מאיר בגיטי נשי. שמה, הוא לא זיכה לאישה, כי זה לא זכות לאישה להתגרש. היא לא רוצה להתגרש, היא מפסידה בזה. אבל לא בשחרורי עבדים. למה לא? לפי שזכין לאדם שלא בפניו. ברגע שהשליח לקח את הגט בשביל העבד, הוא זכה לו. למרות שהעבד לא מינה אותו לשליח. לעומת זה חובה, ואין חבין לאדם, אין חבין לו אלא בפניו. ולמה אתה אומר שאם העבד רוצה להשתחרר זה זכות לו? הרי הוא מפסיד את המזונות, מי עכשיו האדון לא יזון אותו. שאם ירצה שלא לזון את עבדו רשאי, גם אם הוא נשאר עבד, אז אם כן, מה הוא מפסיד בזה שיוצא לחירות? הוא רק מרוויח. לעומת זה, שלא לזון את אשתו אינו רשאי, לכן האישה, אם היא מתגרשת, היא מפסידה מזונות, זה חובה בשבילה. אמר להם, והרי הוא פוסל את עבדו מן התרומה, כשם שהוא פוסל את אשתו. הגמרא תגיד, מה המסר, מה הוא רוצה ללמד בזה? אמרו לו מפני שהוא קניינו. זה לא זכות שקשורה דווקא לשחרור. אומרת הגמרא, יתיב רבונה ורבי צור בר יוסף קמי דרבי ירמיה. ויתיב רבי ירמיה וכל מיני מנהם. אז בינתיים הם דיברו אחד עם השני, ויתיב רבונה וכאמר, שמע מינה מדרבנן התופס לבעל חוב קנה. מה זה התופס לבעל חוב? יש איזה מישהו, בוא נגיד, ששימון חייב כספים לרובן. בא מישהו ורוצה לתפוס מהנכסים של שימון לטובת רובן. כי הרי הוא חייב כסף לרובן. אבל שימון הזה חייב כסף גם ללוי. בזה שהתופס תופס לטובת רובן, הוא מפסיד את לוי. זה נקרא תופס לבעל חוב. במקום שעל ידי התפיסה הזאת הוא גורם חובה למישהו אחר שעכשיו הוא לא יוכל לתפוס. אז רואים מפה מהסוגיה שלנו שהתופס לבעל חוב במקום שחייב לאחרים. קנה, למה? כי השליח הזה תפס את הגט לטובת העבד. אתה אומר שהוא זכה לו. למרות שזה על חשבון הזכות של האדון. רואים שתופס לבעל חוב במקום שזה על חשבון אחרים. קנה? אמר לו, אין, אתה צודק, לכאורה זה ראיה מפורשת. עד האחי התאר בהו רבי ירמיה. אמר להם, אתם לא צודקים. אמר לו, דרדקי, צעירים, אחי אמר רבי יוחנן, התופס לבעל חוב במקום שחייב לאחרים לא קנה. ואם תאמר, איך נסביר את משנתנו? תשובה, כל האומר, תנו, כי אומר זכות דם. זה שהוא אמר לשליח, תנו את השטר הזה לעבדי, וכי לא אומר, תזכה לו. אז הוא בעצמו, שהוא מפסיד, אומר, הנה, בבקשה, תזכה בשבילו. אז הוא מאפשר לך. אז פה ודאי זה לא נחשב מקום שחייב לאחרים, כי הוא שמפסיד מבקש שיזכו ממנו את השחרור. אמר רב חסדא, התופס לבעל חוב מקום שחייב לאחרים, הסוגיה הזאת באנו למחלוקת רבי אליעזר ורבנן במשנה במסכת פאה דתנא. מי שניקט את הפאה, הוא בעצמו אדם, בוא נגיד, הוא לא רוצה לזכות את זה לעצמו. ואמר, הרי זו לפלוני אני. הוא זוכה בזה לאחרים. רבי אליעזר אומר, זכה לו, הוא זכה לעני אחר. למרות שזה החשבון עניים אחרים שעכשיו כבר לא יוכלו לתפוס. חכמים אומרים, יתננו לעני הנמצא ראשון. זאת אומרת שהוא לא זכה לו. אז לכאורה, זה המחלוקת. האם תופס זה מחור במקום שחב לאחרים קנה או לא? אמר המימר ויתמר רב פופ את דין מלוי. אין קשר. עד כאן לא כאמר רבי אליעזר עתם. אלא דמיגו דיבאי מפקר לאו לנכסי. התופס הזה, אם הוא בעצמו ירצה להפקיר את כל נכסיו, ואבי אני, וחזילי, אז הוא עצמו יוכל לתפוס את זה לעצמו. אז במקרה כזה, מיגוד זכי לילה נפשי, זכי לחברי. תופס זה בחוב, מקום שחוב לאחרים. אם הוא יכול לתפוס לעצמו, הוא יוכל לתפוס גם לאחרים. אבל אם הוא לא יכול לתפוס לעצמו, אז הוא גם לא יוכל לתפוס לאחרים. זה דחייה אחת. אבל אחר לא. דחייה שנייה, ביחס לרבונן. ועד כאן לא קם רבנן אתה. שאני לא יכול לתפוס, דכתיב, לא תלקט. לעני, בלושן הפוסק כתוב, לא תלקט, לעני ולגר, תעזוב אותם. אז אנחנו דורשים, כאילו כתוב, לא תלקט, לעני ולגר. לא תלקט לו, לטובת עני אחר. אז יש גזירת הכתוב. אבל אחלה לא. שאתה מראה ורבי אליעזר, שהוא לא דרש את הדרשה הזאת, איי, לא תלקט מה יביד לי, יבוא אליי להזיר לעני על שלו. אני שהוא בעצמו נצרח לצדקה. ויש לו שדה, התורה מזהירה אותו שגם הוא לא ילקט, וישיר את הפאה שלו לעני ולגר. עד כאן, דף י' א'.